מסכת סנהדרין דף קוף זין. אמר רב יהודה, אמר רב, לעולם על יביא אדם עצמו לידי ניסיון, שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי ניסיון ונכשל. אומר לו רב יהודה בשם רב, אדם יזהר לא אומר אני אעמוד במקום ניסיון ואני אשמור את עצמי, לא כך, אלא אדם יזהר שלא יבוא לידי ניסיון, למרות שהוא בטוח בכוחותיו וברצונו לעמוד בניסיון. אם הקדוש ברוך הוא הזמין לידו ניסיון, בוודאי שעליו להילחם נגד היצרה ולעמוד בניסיון. אבל האדם צריך להשתדל שלא יגיע בכלל לידי מצב של ניסיון, שהרי אחד מהאנשים הגדולים ביותר של עם ישראל, דוד המלך עליו השלום, הביא את עצמו לידי ניסיון ונכשל, לא עמד בו. אומרת הגמרא, איך היה המעשה? אמר לפניו, ריבונו של עולם, פנימה אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ואין אומרים אלוהי דוד. בתפילה אנחנו אומרים ככה, לוקן לוקן אותנו כאברהם, כיצחק ויעקב. אומר, למה לא עושים גם אלוהי דוד? מוסיף על כך תורת חיים, אומר, ידוע שלכיסא הכבוד יש ארבעה רגליים, שלושה לשלושה אבות, ורגל הרביעי במרכבה זה דוד המלך עליו השלום. לכן הוא אמר, למה לא אומרים בתפילה גם אלוקי דוד? ענה לו כך קשבח הוא, אמר, אין הוא מנסו לי, ואת לא מנסת לי. את האבות הקדושים ניסיתי, ואותך לא ניסיתי. אמר לפניו, ריבונו של עולם, בחנה ונסני, אם ככה, תבחן אותי ותנסה אותי. מאיפה לומדים זאת? שנאמר, בחנני אדוני ונסני צורפה חיליותי בליבי. אמר, מנסינה לך, ועבינה מילתה בהדך, דלדיד הולה הודעתינו. ואילו ענה, כמודענה לך, דמנסין לך בדבר ערבה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אני אנסה אותך. ויתרה מזה, אני אעשה איתך טובה, שאת האבות כשניסיתי אותם לא גיליתי להם שאני מנסה אותם. ואותך אני מגלה לך שאני מנסה אותך, וגלה לך גם באיזה דבר אני מנסה אותך. אני אכנס אותך בדבר ערבה. מיד, ויהי לעת הערב, ויקום דוד מעל משכבו וגומר. אמר רב יהודה, שהפך משכבו של לילה למשכבו של יום, ונתעלמה ממנו הלכה, עבר קטן נשבע אדם, מסביעו רעב, ומרעיבו שבע. כתוב פסוק, ויהי לעת הערב, ויקום דוד מעל משכבו. האדם בדרך כלל קם בבוקר, לא קם לעת הערב. אלא, כיוון שכשבחו אמר שהוא הולך לעשות אותו בדבר ערבה, לכן מה הוא עשה? הלך וקיים מצוות עונה עם אשתו, כדי שעל ידי זה לא יבוא לידי הרהורים. ואת הגמרא, למרות שזה יום, בדרך כלל דרך צניעות היא לבוא בלילה ולא ביום, אף על פי כן הוא עשה את זה כדי שינצל בצורה ודאית מיצר הרע. ואת הגמרא, אבל התעלמה ממנו הלכה, עבר קטן שבו האדם, אותו היצר הזה, שהוא בעצם אם מסביעו רעב, אם האדם נמצא עוד ועוד עם אשתו, אדרבה, זה גורם לו להיות יותר ויותר בעל תאווה. ואם אדם מרעיבו, האדם מקיים נמצא כפי שכתוב בהלכה, ולא מעבר לכך, אז הידי זה דווקא יצא רע, הוא מתרסן. וכאשר אדרבה, דוד המלך עכשיו חשב להסביע אותו, אז הוא טעה בדבר הזה, ויצא רע התגרה בו יותר. מה כתוב עוד? ויתהלך על גג בית המלך. ויר אישה רוחצת מעל הגג, והאישה טובת מראה מאוד. איך ייתכן אישה רוחצת על הגג? הרי זה חוסר צניעות מוחלט, לא ייתכן כדבר הזה. איך היה מעשה שהוא ראה אותה? ספרת הגמרא, בת שבע, הווה כחיפה רשע תותה חלתה. אתה סתה נדמה לה כציפרתה, פתח בהגירה, פתקה לחלתה, הגליה וחזיה. מיד וישלח דוד וידרוש לאישה. ויאמר הלא זאת בת שבע בתי לעם אש תורי החיתי, וישלח דוד מלאכים ויכחה, ותבוא אליו וישכב עמה, ואם קרש תומתה ואתה שואל ביתה, והיין תכתיב בחנת ליבי פחדת הלילה, צרפת ניבל תמצא, זמותי בלי עבור פי. אמר יקוז ממה נפל בפומה דמה דסני לי, ולאמר כי המילתה. מת הגמרא, על הגג היה שמה גגון כזה, זה נקרא חלתה, כעין כברת שהיו עושים אותה. זה לא קיר, זה לא כותל, אבל זה גם כן, זה דבר שמחסה. ושם היא רחצה וטבלה לטומאת הנידה. בעבר, גם נשים שהן לא היו נשואות, גם כן הן היו טובלות. באותו הזמן הרי היא קיבלה גט מאוריה החיתי, כמו שהגמרא אומרת מסכת שבת, ויש לי שיעור בנביא בנושא הזה, והבאתי 15 הוכחות שבאותו הזמן מתוך הנביאים, 15 הוכחות מתוך הפסוקים, שבאותו הזמן בת שבע לא הייתה נשואה לאוריה החיתי. כשכותבים אשת אוריה החיתי, לא בהכרח הכוונה היא שאשתו עכשיו. כתוב גם על בת שבע, על אש נבל הכרמלי, אביגיל, כתוב עליה אש נבל הכרמלי בשעה שהוא כבר היה מת, והיא הייתה כבר נשואה לדוד, הפסוק קורא לה אש נבל הכרמלי. אשת, לפעמים הכוונה היא מי שהייתה אשתו בעבר. כאן, בשעה שהיא הייתה אותו הזמן, למרות שהיא הייתה מגורשת, בכל זאת היה דרכם לטבול. ומדוע? כי אישה שהיא טמאה, אם היא נוגעת בטהרות, בתרומה וכל דבר אחר, היא מטמאה אותו. לכן היה דרכם לטבול לטהורה. הלכה הזאת לא קיימת בימינו, שאין היום בימינו דיני טהורה. לכן נשים שאינן נשואות אינן טובלות, אבל אז היו טובלות, והיא באותו הזמן טבלה, והיא הייתה מחוסה, הייתה בצניעות. אבל מה קרה? דוד המלך עליו שלום ראה איזה ציפור, כדרכם של בעלי צבא, שהיה דרכם כל הזמן להתאמן, לעשות אימונים בקליעה למטרה. כשהוא ראה ציפור, אז הוא רצה לאמן את ידיו, שאיך הוא קולע לציפור, לאמן את ידיו, לקח את החץ וניסה לקלוע בציפור. הוא פספס את הציפור. איפה החץ פגע? פגע באותה חלה, באותה כברת. והידי כך זה שבר את הכברת הזו, ופתאום נגלה בר מינן לעיניו בת שבע. זה שק, ואז קרה כל ההמשך. נשים לב, הפסוק אומר, והיא מתקדשת מטומאתה. כלומר, הפסוק אומר, תדע לך שבאותה שעה היא הייתה טהורה מטומאת נידה. כמובן שאילו היא הייתה אשת איש, זה בוודאי כבר לא מעניין אותנו האם היא הייתה טהורה מטומאת נידה או לא, אחרי שהיא נמצאת בעוון כל כך חמור. אז מה הפסוק בא להגיד? דע לך שבאותה שעה הייתה טהורה מטומאת נידה. אלא כפי שהסברתי, באותה שעה היא הייתה כבר מגורשת לחלוטין. ולפיכך, כיוון שהייתה מגורשת לחלוטין, אבל לכאורה עדיין יש בעיה של טומאה, אומר הפסוק, לא, תדע לך שהייתה באותה שעה טהורה לגמרי. בעין דכתיב, לכן דוד המלך השלום אומר, בחנת ליבי, פקדת לילה, פקדת אותי בעניין של לילה. צירפת אותי כמו אדם שמצרף את הכסף ונקה אותו בחור הזיקוק, אבל בל תמצא, לא מצאת אותי נקי. למה מצאת אותי נקי? כפי שנראה בהמשך, היה פה עניין של חילול השם, כי הציבור כולו לא ידע שהיא הייתה מגורשת. אמר, הלוואי, אילו היה ניתן בפיו רסן, וככה שומר את פיו, שלא אומר כזה דבר, בחנני השם ונשאני. דמותי, משון זמם, משון רסן, הלוואי שהיה רסן בפה שלי, סוגר אותו, בא לעבור פי, שלא אומר כזה דבר שתביא אותי דניסיון. דרש רבה, מהי דכתיב? למנצח לדוד, באדוני חסיתי, איך תאמרו לנפשי, נודי הרחם ציפור. מבאר רבה את הפסוק, אמר דוד יבנה כשבחור בנו של העולם, מחול לי על אותו עוון, שלא יאמרו, הר שבכם ציפור נדדתו. אמרתי, מחול לי על העוון הזה, נוצר חילול השם גדול, כי הציבור אמר, אכן, דוד המלך השלום חטא, הוא לא יודעו שהיא הייתה כבר מגורשת מאוריה החיתי, כפי שהנהיג דוד המלך עליו שלום בחיילותיו, שכל אדם שהולך לצבא נותן גט לאשתו. מזירים צבאות בשבת, זה לא גט עתנאי, אלא נותן לה גט גמור. אבל היו נותנים את הגט הזה בסתר, כי לא היו רוצים שמישהו מת אחר ילך וייסה אותה. אז תנו את הגט הזה בסתר. בהיות שהדבר הזה לא היה ידוע בציבור, לפיכך, אז היה בזה חילול השם, אז מה תמחל לי על העוון הזה? למה? שלא יאמרו הגויים, הר שבכם, הצדיק הגדול שלכם, ציפור נדדתו, הציפור נדדתו, זה שכתוב פסוק, נודי הרחם ציפור, ההר שבכם, הרחם זה הר שבכם, ציפור נודי ציפור, הוזיזה אותו וצליחה לסלק אותו. דרש רבה, מהי דכתיב? לך לבדך חטאתי, והרע בעיניך עשיתי, למען תצדק בדבריך, תזכה בשופטיך. הייתכן, הוא אומר, אני עשיתי רע, למען תצדק בדבריך? מסביר דוד. אז אמר דוד יפנה הקדוש ברוך הוא, גליה וידיעה כמר דהי בעי, למכפיה ליצרי אבא כיפנה, אלא אמינא דלת אמרו, עבדה זכי למראה. אומר דוד יפנה הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפניך, שאילו רציתי לכבוש את יצרי ואת אהבתי, הייתי כובש, אלא שלא רציתי שיאמרו שהעבד ניצח את אדונו. אתה אמרת, אותך לא ניסיתי, כלומר אתה לא בדרגות של האבות, שלא אמרו שניצחת חלילה, לכן לא כפיתי יצרי. דרש רבה, מי דכתיב, כי אני לצלע נכון ומכאובי נגדי תמיד. ראויה הייתה בת שבע בתי לעם לדוד מששת ימי בראשית, שאומר אני לצלע, צלע זה האישה. אישה נקרא צלע, נקרא אותה כשבחור מהצלע של האדם. אני צלע נכון, היא הייתה נכונה ומוכנה ומזומנת לי. ומכאובי נגדי תמיד, אלא שבת אליו ומכאוב. בסופו של דבר התגלגלו הדברים וזה הגיע עליו על ידי סיפור מאוד מאוד כואב. וכן תן רבי ישמעאל, ראויה הייתה לדוד בת שבע בת אליעם, אלא שאכלה פגע. פגע כוונה היא תאנה שעדיין לא הבשילה בעץ. אז כמו דבר כזה שאדם כותב אותו לפני הזמן שלו שהוא לא טעים, ככה גם כן בת שבע, אם הוא היה ממתיר לבין המלך אבשלום עוד קצת, הוא היה מאליו היה אכן מת או שמגרש אותה, ואז היא הייתה מגיעה לדוד בצורה מכובדת. אבל עכשיו הוא כתב אותה לפני הזמן. דרש רבה, מי דכתיב, וצלעי שמחו ונאספו. נאספו עליי נכים ולא ידעתי, קרעו ולא דמו. אמר דוד בפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שאם היו קורעים בשרי, לא היה דמי שוטט. בגלל צלעי, בגלל העניין של הצלע שלי, דהיינו של בת שבע, שמחו ונאספו. שמחו ונאספו מי? נאספו עליי נכים, כל אלה בעלי מומים, כל אלה הרשעים היו מתאספים לבייש אותי. והיו מביישים אותי על הדבר הזה, קרעו לדם, מראש היו מלבינים את פניי, כל הדם היה יורד לי לרגליים, כל הדם היה יורד למטה. הם היו חותכים אותי, לא היה יוצא לי דם מהאיברים שלי, למה? כי כל הדם ירד למטה, עד כדי כך היה לבנת פנים. ולא עוד אלא בשעה שהם עוסקים באוהלים ונגעות, זו הגרסה נכונה, פוסקים משנתן ואומרים לי, דוד הבעל אשת איש מיטתו במה? אמרתי להם, הבעל אשת איש מיטתו בחנק, ויש לו חלק לעולם הבא. רבי בני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. המשיך דוד המלך עליו שלום ואומר, באפילו שעה שיהיו עוסקים בדיני אוהלים ונגעות, הלכות קשות ולא קשורים בכלל נושא, עוצרים באמצע הלימוד, אומרים, דוד, תגיד לי, מי שבא אשת איש מיטתו במה, רוצים ויש אותה על אותו מעשה, כי לפי דעתם, היא לא הייתה מגורשת. ואני הייתי עונה להם, הבעל אשת איש מיטתו בחנק, אבל נכון שהתשובה היא קשה מאוד, אבל אם הוא חזר בתשובה, יש לו חלק לעם הבא. נכון, התשובה צריכה להיות תשובה גדולה מאוד, כמו שנראה בהמשך. מה דוד עשה בשביל התשובה הזה, לחזור בתשובה מעניין הזה. אבל, ממשיך דוד אומר להם, הבים בחברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אמר רבי יהודה אמר רב, אפילו שעת חוליו של דוד קיים 18 עונות, שנאמר, יגעתי בהנחתי, אזחה בכל הלילה מיטתי, בדמעתי ערסי אמסה. למרות שזה בדמעתי, אף בכן ערסי אמסה. בכל זאת קיים את המצווה שלו. ואמר רבי יהודה אמר רב, ביקש דוד לעבוד עבודה זרה, שנאמר, והיא דוד בעד הראש, אשר השתחווה שם לאלוהים, ואין ראש אל עבודה זרה, שנאמר, והוא צלמה רשת דידהב תו, והנה נקראתו חושייר, כי יקראו עקותונתו, ואדמה על ראשו. אמר לדוד, יאמרו מלך שכמותך יעבוד עבודה זרה. אמר לו, מלך שכמותי יהרגנו בנו, מוטב יעבוד עבודה זרה ויתחלל שם שמיים בפרהסיה. אמר, מה התעמק? נסבעתי יפת תואר. אמר לי, יפת תואר, רחמנה שריה. אמר לי, לדרש תסמוכין, דסמיך לי, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. כל הנושא יפת תואר, יש לו בן סורר ומורה. מת הגמרא, הרי בגלל העניין הזה של בת שבע, נגזר על דוד שיעבור ארבע צרות. אחד מהצרות שלו זה היה שאבשלום בנו רדף אחריו להורגו כדי לקחת ממנו את המלוכה. זה היה עונש של דוד המלך בעין הזה, בגלל שנוצר מזה חילול השם, והבריות חשבו שהוא היה אכן עם אשת איש. אז כאשר היה כזה דבר, אמר דוד המלך אבשלום שהוא ילך, יבוא עבודה זרה, ישתחווה לעבודה זרה, ועד איזה כל העם יגיד, אם ככה דוד המלך הוא לא צדיק, מגיע לו כל העונש הזה. יש כתוב, היי דוד בעד הראש, שאתה חושב, מה זה עד הראש? כוונה, ראש זה נקרא בזרה, איפה מצאים שעבודה זרה נקרא ביש לראש, יש לראש של רגליים, מה זה ראש? אומר, כן, מצאים שכתוב לגבי צלם, צלמה רשת דידהבת והצלם, אשר הסלם מוכנצה, הראש שלו מזהב טוב. אז רואים שגם צלם נקרא בשם ראש, למרות שזה בעצם לא באמת בן אדם. מה כתוב אחר כך? והנה יקרתו חושי ירקי, קרוע קוטונתו ואדמה על ראשו. אמר דוד, יאמרו, מלך שכמוך יעבוד עבוד זרה, מלך צדיק כמוך, איך עבוד עבוד זרה? אמר לו, אדרבה, מה אתה רוצה, שיהיה חילול השם? יגידו, איך יהודי צדיק כמוני, מלך שכמותי, איך עוד דבר כזה שקרה לו שהבן שלו הוא עודף להורגו? אבל אם הוא ילך ויעשה עצמו כאילו עובד עזרה, למרות שמת בליבו לא עובד עזרה, ממילא אין בזה איסור דאורייתא, רק חילול השם. זה אם אדם עושה עצמו כאילו משתחווה, באמת תוך הלב שלו הוא לא משתחווה לעבוד עזרה, אין בזה איסור עבוד עזרה מן התורה. אמר לו, בעיד הזה לפחות אני אנקש, שלא אחד שלא מדברו כלפי שמיים. אמר לו, הושעיה ערכי, אתה לא צריך לחוש שגוד שמיים. למה? כל העולם יודעים שאין בזה בעיה. למה? אתה מתפלא איך יצא לך אבשלום? אמר לו, כי הרי מי זה אמא של אבשלום? מעכה שהיא אשת יפת תואר שלקחת במלחמה. אמר לו, מה הבעיה בזה? הרי כתוב בתורה שיש יפת תואר מותרת, התורה התירה אותו. אמר לו, אבל מה הקטע שאחר כך מופיע? כי לאיש בן סורר ומורה, אתה לא דורש סמוכים? רבותינו הסבירו, מי שלוקח יפת תואר מלחמה, נכון שהתורה התירה, אבל יהיה לו מזה בן סורר ומורה, ולכן היות שאבשלום הוא בן של מעכה שהיא בת יפת תואר, לכן יצא הבן הזה סורר ומורה. הוא אומר לה, אף אחד לא יתפלא מדוע קרה לך הדבר הזה שיש לך אבשלום שהוא רוצה להורגו. הוא אומר לה, נחה דעתו של דוד, אבי נשבלה בכם בזה חילול השם, כל הציבור יצדיק את דינו של הקדוש ברוך הוא, ולכן לא עבר עזרה. דרש רבי דוסתאי דמין בירי, למה דוד דומה לסוחר כותי? אומר יסאי, אומר דוד המלך השם דומה לסוחר כותי, יודע איך לבקש. אמר דוד בפני הקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, שגיאות מי יבין? דברים שהם טעויות, מי יכול לשים לב להתבונן בזה? ולכן סלח לי. אמר לשביך לקדוש ברוך הוא, אני סולח לך. המשיך את הפסוק, ומנסתרות נקני. אפילו דבר שהוא מזיד, אבל אתה יודע, אף אחד לא יודע מזה, אין חילול השם, אז תסלח לי. אמר הקדוש ברוך הוא, שביך לך. המשיך את הפסוק הבא, גם מזידים חסוך עבדיך. אמר לו, טוב, שביק אלך, אפי דבר של פרסייה, בזדון, נסולח לך. אל ימשלו באז איתם, דאלה ישתעו ברבנן. אמר, נבקש ממך, אל ימשלו באי ידברו בי כדברי משל, איתם, אנשים שהם איתנים, שהם חזקים דיינו תמידי חכמים. אמר, שביק אלך, סולח לך, עד כדי כך שיהיה נקי, שאפילו תמידי חכמים לא ידברו עליך. וניקיתי מפשע רב, אני רוצה ניקיון גמור, דהיינו שלא יכתב סוחני, שלא יכתב בכלל הסיפור הזה בתוך הנביאים. אמר לו, אי אפשר, ומה היוד שנטלתי מסערה עומד צובע כמה שימעת שבא יהושע ואוספתי לו, שנאמר, ויקרא משה להושע בנו יהושע, כל הפרשה כולה אחת כמה וכמה. אמר לו, אי אפשר שהרי שרה מן העל שלם הייתה קרויה בשם שרי. כשבחור לקח את השם, את האות יוד, ועשה את השם שלה שרה, והאות יוד הבא לפני כשבחור בנו שלם הייתי בתוך שם של צדיקה, שרה. ולקחת אותי עד שהגיע יהושע בן נון, ואז היו קוראים לו הושע, משה רבנו קרא לו יהושע, ואז האות יוד נרגע. אז איך עכשיו אני יכול לקחת קטע שלם מהנביא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ולמחוק אותו? לא יכול להיות כדבר הזה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מחול לי על אותו עוון כולו, תמחה לי על הכל. אמר, כבר עתיד שלמה בנך לומר בחוכמתו, היחתה איש אש בחיקו וגדל ותשרפנה, אם יהלך איש על הגחלים ורגליו לא תיכוונה, כן הבעל אש תרעהו לא ינקה כל הנוגע בה. אמר לו, כל הכי נתרדה הוא גברה, האם לעולם או עדיין ככה הוא תמיד יהיה לו העוון הזה מוקטם עליו? אמר לקבל עליך איסורים, קיבל עליו. אמר לו, תקבל עליך איסורים, על זה יתכפר לך. אז הוא הסכים, קיבל עליו דוד עם איסורים. אמר רבי יהודה מרב, שישה חודשים נצטרע דוד, קיבל צרעת, ונצטרקה ממנו שכינה, ופרשו ממנו סנהדרין. מילה נודים כדורים כולם. נצטרע דכתיב, תראני באזוב ואת הר, תכבסנו של הגלבין. את מי מחטים אותו, מתהרים אותו עם אזוב? זה מצורע, כמו שכתוב בתורה, פרשת מצורע. נצטרקה ממנו שכינה דכתיב, השיבה לי ששון נשעך, והוא הנדיבה עצמכן, אם צריך להשיבה לי, כלומר, נצטרקה ממנו קודם לכן. ופרשו ממנו סנהדרין דכתיב, ישובו לי יראיך ויודעי עדותיך, משמע שהסנהדרין פרשו ממנו. שישה חודשים מנהלן, מנהלן זה היה כל הסיפור הזה, שישה חודשים, דכתיב. והאם אשר מלך דוד על ישראל 40 שנה, בחברון מלך 7 שנים, בירושלים מלך 33 שנים, וכתיב. אז כאן רואים שסך הכל ביחד 40, אבל כתוב מקום אחר. וכתיב, בחברון מלך על יהודה 7 שנים ו6 חודשים, ו6 חודשים לקח חשיש מאמינה את שרה דוד. הרי בחברון מלך 7.5. אז מדוע הפסוק לא הזכיר עכשיו את 7.5 שנים האלו? אלא שכיוון שלאחר מכן הוא נצרע 6 חודשים כאשר הוא היה בירושלים, לכן הפסוק לא הזכיר את זה כאן, כדי שיהיה ביחד 40 שנה. בסכום הכללי הוא אומר 40 שנה. באמת בחברון הוא מלך לא 7 ל-7.5, אבל כיוון שבירושלים שישה חודשים הוא לא מלך, מה זה לא מלך? הוא מלך, הוא היה מלך, אבל לא הייתה מלכותו שלמה. היות שהוא בעצם הצטרה, אז מלך לא יכול לנהוג כמלך לגמרי בכל העניינים כולם. לכן מלך, הפסוק, לא הזכיר שישה חודשים. אמר לפניו, בראש העולם, מחול על אותו עוון? אמר כשבחו, מחול לך? עשה עם יאות לטובה ויראו סוני ויבושו, כי אתה אדוני עזרת ונחנדני. אמר לו, בחייך איני מודיע, ואני מודיע בחיי שלמה בנך. כמו שהסברנו מקודם, החטא של דוד זה לא היה באמת אשת איש, אלא העניין של חילול השם שחשבו שהוא חטא. ולפיכך, כיוון שחשבו שהוא חטא, הגמרא מסכת יומא אומרת שכל העבירות יכולים עוד להימחל בחייו של אדם, חוץ מעניין של חילול השם, שזה אומר שמה שמואל הנביא, אם יכופר לכם העוון הזה עד תמותון, משמע שהעוון של חילול השם הוא נמחק אך ורק כאשר האדם מת. ככה גמרא מסכת יומא לומדת. לכן אמר שבחו, בחייך אני לא מודיע, בחיי שלמה בנך אני כן מודיע. יש סיבה נוספת לכך למה מודיע רק בחיי שלמה בנו, מסביר את זה בני יהודה, ואנחנו כאן מקצרים. בשעה שבנה שלמה את בית המקדש, ביקש להכניס ארון ואת קודש הקודשים. דבקו שערים זה בזה, שערי בית המקדש דבקו, ולא אפשר להכניס את הארון ברית השם. כל עם ישראל הגיע לחגיגות של חנוכת בית המקדש, אבל אי אפשר להכניס את הארון בית קודש הקודשים. אמר 24 רננות ולא נענה. מי שסתכל שם בדברי הימים, הוא אמר שם, השתמש בלשון תפילה, תחינה, רינה, הכל יחד 24 לשונות, ולא נענה, שערים לא נפתחו. אמר שאו שערים ראשיכם, והנה שאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? השם איזה גיבור, השם גיבור מלחמה. והנה אמר שאו שערים ראשיכם, שאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד, ולא נענה. כיוון שאמר, אדוני אלוהים, אל תשב פני משיחיך, זוכרה לחסדי דוד עבדיך. מיד נענה, מיד השערים נפתחו, ונכנס הארון ברית השם לתוך בית קודש הקודשים. באותה שעה נהפכו פני צונאי דוד כשולי כדירה, וידעו כל ישראל שמחל כשבחו על אותו עוון. עד כאן נסתיים העניין של דוד המלך שם. עכשיו הגמרא חוזר חזרה למה שלמד במשנה, שיש ארבעה אידיוטות שאין להם חלק לעם בה. אחד מהם זה גיחזי. אומרת הגמרא, גיחזי מניילן, דכתיב, וילך אלישע דמשק. להיכזל, למה אלישע הלך לדמשק? אמר רבי יוחנן שהלך להחזיר גיחזי בתשובה, ולא חזר גיחזי, לא רצה לחזור בתשובה. אמר לו אלישע, חזור בך. אמר לו גיחזי, כך מקובלן ממך, אחותי ומחתית הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה. כלומר, אם הוא יחזור בתשובה יקבלו אותו, אבל המלאכים בשמיים עושים השתדלות שהוא לא ירצה לחזור בתשובה. מה יעבד? מה עשה גיחזי שהוא קרא לעצום מחתית הרבים? יש בזה דעות שונות. איקה דאמרי, אבן שואבת תלה לחטאת ירבעם ועמידה בין שמיים לארץ. וכדאם רשם חקק בפיה והייתה מכרזת ואומרת, אנוכי ולא יהיה לך. ירבעם בנבט עשה שני עגלי הזהב. והוא, מה עשה? כאשר הוא פרש מאלישע, הוא הלך ועשה איזה מגנט. לעגל הזהב הוא הצמיד ברזלים, ומהצדדים של הקטלים מצד, הוא שם שם מגנטים גדולים. ועל ידי זה, אותו העגל הזהב, הוא היה עומד באוויר. שאומרים, איך זה יכול להיות? אם אין בו באמת חיות אמיתית, אין בו כוחות רוחניים אמיתיים, אז איך זה עומד באוויר? לא ידעו שזה בעצם, יש פה מגנטים מהצדדים, שהם בעצם מעמידים את זה. ועל ידי זה אנשים האמינו, אז הוא גרם להחטיא עוד ועוד אנשים שיעבדו את העבודה הזרה הזו. ויש אומרים שהוא, היות שהיה יד אלישע, יודע כל מיני שמות הקודש, אז הוא חקק שם קדוש בפה שלה, ועל ידי זה הייתה אומרת, אנוכי השם אלוקיך, אלוהי אלוהים מחיימה מפניי. ועל ידי זה גם כי אנשים חשבו שזה באמת זה עבודה זרה, זה דבר אמיתי, ועבדו אותו. אז אם כן, הוא חטא את הרבים בעבודה זרה. איקא דאמרי רבנן דחמיקמי, שנאמר ויאמרו בין הנביאים אל אלישע, הננה המקום אשר אנחנו יושבים שם לפניך צר ממנו, מיקא דעדהשתא להבו פיישה. כי שומרים שאלישע הוא היה דוחה את התלמידים מהשישע, היה גורם לאנשים שלא לבוא לישיבה של אלישע הנביא. במקום אחר מבואר שהוא לא היה נכנס לבית המדרש, ועל ידי כך אנשים רואים אותו שהוא בחוץ, מלא גם הם גם כלא נכנסים לבית המדרש. זה נקרא מחתית הרבים. מה הוכחה לכך? ואת הגמרא כתוב, ויאמרו בני הנביאים, כלומר בני הנביאים כאן התלמידים של הנביא, נקראים בני הנביאים. אמרו לאלישע, אחרי שכל הסיפור שם, שנעמן שר צבא, שגיחזי הלך מאלישע, אז כתוב, אמרו לו, הנה המקום שם לפניך, צר ממנו, המקום קטן, צריכים ללכת למקום אחר. משמע שעד עכשיו מקום לא יצר, מה יתחדש פתאום עכשיו? אלא שעד עכשיו הוא היה דוחה אותם, לא נותן להם מובד את המדרש, ולכן ממילא המקום לא היה עצר. תנו רבנן, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. גם כשאדם, מישהו צריך לכעוס עליו, תעשה את זה ביד שמאל, ביד חלשה, ואילו מצד ימין תחזק, תקרב אותו. דהיינו, מביא התנה דוגמאות, לא כאלישע שדחפו לגחזים בשתי ידיים. כאן רואים איזה גחזי דכתיב, ויומר נעמן הועל כך כיכריים. נזכיר את הסיפור בקצרה, כאשר נעמן שר צבא, מלך ארם, אמרו לו שאלישע הנביא יכול לרפא אותו, והוא הגיע לאלישע, אלישע אמר הולך תטבול בירדן, הוא בתחילה לא רצה, אמר יש לי נהרות יותר טובים בדמשק, למה שנטבול פה? והעבדים שאמרו, מה אכפת לך? הנביא אמר, תנסה, הלך טבל בירדן, ויצא כל עורו חלק. חזר חזרה לאלישע, ורצה להביא לו תרומה גדולה מאוד. אבל אלישע לא הסכים לקבל. ואז גחזי רדף אחרי נעמן, ואמר לו, תשמע, הגיעו עכשיו איזה שני תלמידים, חסר להם, אז בבקשה, אלישע ביקש שתביא להם כסף וחליפות שמלות. בא נעמן, אמר לו, הועל, תשבע שמת אלישע של אחותך, קח לא כיכר אחד, לקח כיכריים, תקח שני כיכרות. ויפרוץ בו, יפציר בו, ויצר כיכריים, כסף וכו'. ויאמר אליו אלישע, כשגחזי אחר כך חזר לאלישע, החביט הכל, והוא חוזר לאלישע, בתמימות כביכול לא עשה כלום. ויאמר אליו אלישע, מאין גחזי? ויאמר, לא הלך עבדך הנבנה, מה זה, מאיפה אתה בא? אני לא באתי לשום מקום, לא הלכתי לשום מקום, אני פה. ויאמר אליו, לא ליבי הלך כאשר הפך איש מעל מרכבתו לקראתך. אתה חושב שהלב שלי לא הלך יחד איתך כאשר אתה הלכת לאותו נעמן, והאיש הזה הפך את פניו אליך ושאל אותך מה אתה רוצה? העת לקחת את הכסף ולקחת בגדים וזיתים וקרמים וצון ובקר ועבדים ושפחות. ככה אומר לו בן אלישע הנביא לגחזי. מקשה הגמרא, ומי שקל כולהי? כסף גדים עוד ישקל. שאת הגמרא, איך אלישע אומר לו שהוא לקח זיתים, קרמים, צון, בקר, לקח בסך הכל כסף ובגדים, זה מה שמופיע בפסוק. אמר רבי יצחק, באותה שעה היה אלישע יושב ודורש בשמונה שרצים. נעמה שרצבה מלך ארם, היה מצורע. אמרה להאירי ביתה דשתבאי מרעד ישראל, יעזת לגבי אלישע עמסה לך, כי אתה אמר לזי יוטבל בירדנה ויתעשה, אתה הייתי לכהן נדנקית, לה הצבא לכבולי מיני. גחזי יפטר מקמי אלישע. אז אל שקל מייל שקל ואפקיד. כי אתה חזי אלישע צרע דאבה פרחה אלה ורשה. אמר לרשעה, הגיע עת לטול שכר שמונה שרצים. צרעת נעמה תדבר בחזרה אחת עולם, ויצא מלפניו מצורע קשה לג. אז גמרא מסבירה את כל הסיפור. מת הגמרא, זה נעמן, הוא היה בעצם מצורע, הוא יצר צבא של מלך ארם. הייתה נערה אחת שעה שעשו מלחמה לפני כן עם עם ישראל, נשבתה נערה אחת קטנה מארץ ישראל, שפחה שהיא נשבתה, והיא אמרה, אם תלך לאלישע הוא ירפא אותך. כשבא אמר לו אלישע, תבול בירדן, כמו שכתוב בפסוק. אמר לו נעמן לאלישע, אתה צוחק עליי? אמרו לו, אלו המשרתים שלו, עבדים של אותו עשר צבא של נעמן, מה אכפת לך? לך תנסה. הלך וטבל בירדן והתרפא. כשהוא בא, אז הביא את כל מה שהוא, המתנות, כמו שכתוב בפסוק, שרצה ורצה להביא לו. אלישע לא רצה לקבל. גחזי הלך מלפניו, והלך ולקח מה שלקח, כמו שכתוב בפסוק, רק בגדים וכסף, והחביא את זה. וכשבא, אלישע ראה שיש צרעת פורחת על ראשו. אמר לו, רשע, הגיע עת תוליתו זכר שמונה שרצים. הוא באותו הזמן היה לומד פרק שמונה שרצים. דהיינו מה שכתוב בתורה, שמונה שרצים, חוד ועכבר, והחוד והחבב יצא לבני ונקה והכוח והלטה והחומת והתנשמת. אלו שאפילו אדם שנגע בהם, אפילו שעכשיו הוא לא נוגע בהם, נקרא לא תמוע בחיבורין, אף על פי כן אם הוא נוגע בדבר אחר, הוא נטמע וזה מטמע אפילו בשרץ, מטמע אפילו כעדשה. אז הוא אומר לו, עכשיו היינו לומדים תורה, במקום שאת לומד תורה יחד איתי, אתה הולך לקחת כסף, וכי זה הזמן לקחת שכר של תורה. עכשיו אתה רוצה לקחת שכר הזה, אם ככה, אתה במקום זה מה עדפת לקחת כסף, כדי שבזה תוכל לקנות זיתים, קרמים, צור, בקר, עבדים, משפחות. רצית לקחת כל הדברים מכולם, שמונה דברים. ואם ככה הוא אומר לו, תדבק הצרעת בו וזרעו עד עולם. ויצא לפניו בצורה קשה לג. עכשיו, הוא דחה אותו בשתי ידיים. היא אמר לו רק שיהיה מצורע, ניחה, אחרי כמה זמן להתרפא. אמר לו שיהיה מצורע לעולם, זה נקרא שהוא דחה אותו בשתי ידיים. וזה גומד שלא היה צריך לעשות כך. יש פסוק בהפטרה, וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער. אמר רבי יוחנן, מי לארבעה אנשים? אלו גיחזי ושלושת בניו. תניה, אמר רבי שמעון בן עזר, יצר, תינוק ואישה, תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. יצר, הכוונה היא עניין של מצוות עונה עם אשתו, וכן תינוק, כלומר, כל ילד של האדם, גם אם הוא מגיל 10, 12, 13, עדיין נקרא תינוק ואישה, כלית ההתנהגות יחד שאדם לאשתו, וכל, גם כאשר אדם צריך להעיר להם וידחות אותם לפניו, יעשה את זה רק בשמאל, בשמאל, בחודשה, אבל לימין באותה שעה תהיה מקרבת. תנו רבנן, שלושה חולאים חלה אלישה. אחד שגירה דובים בתינוקות, התינוקות, כלומר אותם בחורים צעירים שלעגו לו, אז הוא הסתכל עליהם ויצאו דובים מניע ואכלו אותם, בעוון זה גם הוא נענש, כמו שכתוב פסוק, גם ענוש לצדיק, לא טוב. ואחד שדחפו לגחזים שתי הידיים, בגלל שהוא דחף לגחזים שתי הידיים, גם כן נענש דבר זה. ואחד שמת בו, שנאמר, כאשר אישה עמד לפטר מן העולם כתוב, ואלישע חלה את חוליו אשר ימות בו, משמע שהוא חלה קודם לכן עוד מחלות נוספות. ספר את הגמר, עד אברהם לא היה זקנה. כולם היו נראים צעירים, תמיד שיער שחור, תמיד נראה צעיר. קוד החזי אברהם אמר, היי יצחק, קוד החזי יצחק, אמר, היי אברהם. בא אברהם רחמי דלווה לזכנה שנאמר, ואברהם זקן בא בימים. יצחק הרי הוא היה מאוד מאוד דומה לאבי אברהם. ואם כן, אז כל מי שרואה את אברהם חושב שזה יצחק, מי שרואה יצחק חושב שזה אברהם. בא אברהם ביקש שיהיה זקנה, שאדם משתנה לקראת זקנותו. אז לכן שכתוב, אברהם זקן בימים, הוא הראשון שהוא היה זקן. עד יעקב לא אהבה חולשה. בער רחמי ואהבה חולשה שנאמר, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. עד יעקב, אדם שצריך להתפטר, מתעטש ומת. לא היה אדם חולה קודם לכן. בא יעקב ביקש שאדם יהיה חולה קודם לכן, כדי שיתאספו סביבו הילדים שלו לפני פטירתו, ירצה לצוות אותם, ירצה לומר להם דברי מוסר, ירצה להעיר להם, ירצה לומר מה עשו בנכסיו. בא יעקב ביקש את זה, וזה שכתוב, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה. זה היה דבר הפתעה, דבר חדש. עד אלישע להו איניש הליש דמטפח, ואת אלישע ובער רחמי ומטפח שנאמר, ואלישע חליה את חוליו אשר ימות בו. עד אלישע, אדם שחולה חולי של מוות, אין מושג כזה שהיה מבריא ממנו. בא אלישע ביקש, שלמרות שהוא חלה חולי כבד שהיה יכול למות בו, ביקש שהוא יבריא ממנו, וככה קרה. לכן, בפעמים הקודמות הוא חלה והבריא, עד הפעם השלישית שבו הוא נפטר, אבל קודם לכן הוא פעמיים הבריא. מכאן רואים גודל גדולתו של אלישע הנביא עליו השלום. ברוך הוא לעולם, אמן ואמן.